ויהי אחרי מות משה עבד אדוני. ויאמר אדוני אל יהושע, בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת. ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, לארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. אנחנו יודעים שמשה מת, כמו שרש"י אומר פה בתחילת הספר, שספר יהושע מחובר על סדר התורה, הוא המשך ישיר של סוף ספר דברים. ספר דברים מסתיים בפטירתו של משה. כבר מי שלמד ספר דברים יודע, כתוב, וימות שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם. וכתוב שבכו בני ישראל. טוב, אז נגיד שאינפורמטיבי צריך לחבר את סוף ספר דברים, תחילת ספר יהושע, אז חוזרים על מה שאנחנו יודעים, והיא אחרי מות משה עבד השם. אבל למה פסוק ב' אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, משה עבדי מת? יהושע יודע את זה, כולנו יודעים את זה, צריך להגיד, שמע, משה עבדי מת. למה יהושע צריך לשמוע את ה... המשפט הזה שהוא לא מוסיף לו שום ידיעה? רש"י מחדד שאפילו בתוך המשפט הזה יש משהו מאוד מאוד מכאיב. זה לא רק משפט מיותר, משה עבדי מת, אלא משפט מכאיב. רש"י אומר, משה עבדי מת, אילו היה קיים הייתי חפץ בו. זאת אומרת, משה נפטר, יהושע עומד פה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע, משה מת, והייתי מעדיף אותו. איזה הרגשה רעה הזאת יש ליהושע. אנחנו מתחילים להבין שיהושע נמצא במצוקה. אבל לא רק יהושע. כל עם ישראל נמצא במצוקה. אבל יהושע מייצג יותר מכל אחד אחר את המצוקה הנוראית של כותרת הספר. הכותרת של הספר זה שמשה מת. זה מצוקה קודם כל אישית ליהושע, כי הוא משרת משה, כמו שמופיע בפסוק א'. משרת משה, כל מה שהוא עשה כל החיים שלו זה לשרת את משה, לקבל למשה. הוא כולו התבטא למשה. נער לא ימיש מתוך האוהל. כשאין משה אין כלום מבחינת יהושע. הוא האדם שמייצג יותר מכל אחד אחר את התלות המוחלטת במשה. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. תלות מוחלטת. בלי החמה, הלבנה אין לה שום אור מצד עצמה. אבל זה לא רק שיהושע באופן אישי במצוקה נוראית, כי מי הוא עכשיו? אין לו כלום, אין לו שום דבר מצד עצמו. הוא רק משרת. כל העם במצוקה. משה עבדי מת, עד עכשיו הייתה כתובת מאוד ברורה. כל פעם שיש שאלה, כל פעם שיש נושא, יש משה. עמדו וישמע, מה יצווה השם? יש שאלה, יש נושא לא ברור, מיד באים למשה. משה מיד יוזם נבואה, אומר הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, שמשה רבנו יכול להתנבא בכל רגע שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו פנים אל פנים. והוא הסמכות הבלעדית, ורק הוא נותן תורה. ומה עושים עכשיו? זה לא רק שיהושע במצוקה, כל העם במצוקה, ואולי אפשר אפילו לומר כמעט הקדוש ברוך הוא במצוקה. כי הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, הייתי מעדיף את משה. כאילו אין לי עכשיו, אין אותו תערוץ תקשורת. כי רק משה קיבל תורה מסיני, היחידי. אין אף אחד אחר שקיבל תורה מסיני. אין אף אחד אחר שקיבל את כל התורה כולה. והגמרא בתמורה בדף ט"ז מחדדת עוד יותר ומחריפה עוד יותר. שבימי אבלו של משה השתקחו 3,000 מלאכות. בתוך החודש של האבל על משה, שמו לב, 3,000 מלאכות השתקחו. בא יהושע ושאל את הקדוש ברוך הוא. אמרו לו הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להגיד לך. רק למשה יכולתי ללמד תורה. משה עבדי מת, משה עבדי מת. היה לי עבד אחד שקראו לו משה, וזהו. לומר לך אי אפשר. יכול. פה מצוקה ענקית, שיכלה לגרום בעצם לתחושת אווירת נחיים. משה, יהושע באופן אישי, העם, 3,000 מלאכות, מה עושים עכשיו? התרגלנו 40 שנה, שואלים את משה, פותרים מיד, הכל, מה עושים? הכל ברור. מה ברור? הקדוש ברוך הוא במצוקה. בכלל, זה בעיה מאוד גדולה, כי לא יהיה אף פעם מישהו יותר גדול ממשה. לא קם. ככה נאמר בסוף ספר דברים, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. זה בעיה להתחיל מהמקום הכי גבוה, שמשם אפשר רק לרדת. התחלנו מהסי, משה זה הסי, ולא יהיה יותר, אין יותר ממשה. אז לכאורה הירידה היא האופציה היחידה, זה רק לרדת. כי לעלות אי אפשר, לא יהיה אף פעם דמות כמו משה. אז מה האפשרויות בעצם? לאיפה הולכים? זה מקרב לנו להבין למה הפרק הזה יהיה פרק שהפזמון החוזר שלו יהיה חזק ואמץ. למה צריך כל כך הרבה חיזוק ואימוץ אחרי מותו של משה? הביטוי חזק ואמץ שיחזור לאורך הפרק, אפשר יותר פסוק וב לראות, חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם. הוא יחזור שוב בפסוק ת', הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תרוץ ואל תחת. הוא יחזור שוב בסוף הפרק, פסוק י"ח, רק חזק ואמץ. זה צריך להגיד ליהושע 3 פעמים, פעמיים הקדוש הוא, פעם אחת העם חזק ואמץ, סימן שיש בעיה. אדם שהוא הכל בסדר אצלו, לא צריך לו לשמוע חזק ואמץ, חזק ואמץ, יש בעיה. צריך להגיד לו כל כך הרבה פעמים חזק ואמץ. אבל האמירה הזאת חזק ומץ היא לא רק עכשיו, היא עוד בחיי משה. עוד בחיי משה, פרשת ויתחנה, כאשר משה מקבל סופית את ההכרעה, את גזר הדין, שהוא לא ייכנס לארץ. רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, לא תעבור את הירדן הזה, טוב, אם לא תעבור את הירדן הזה, אז מה צריך לעשות? כן. וצו את יהושע, וחזקהו ואמצהו. צריך לחזק ולאמץ אותו. עוד בחיי משה, יהושע צריך הרבה חיזוק ואימוץ, כי זה לא הולך להיות פשוט. מה עושים לי משה? איך מסתדרים? הוא יעבור לפני העם הזה. הוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. ואם כן, יש לנו שאלה מאוד מרכזית שבעצם בא עוסק ספר יהושע. מה עושים אחרי מות משה? לאיפה הולכים? מה היעד? מה העתיד? אנחנו רק בהידרדרות עכשיו. אנחנו רק בבעיה. האבל הזה של משה הוא אבל תהומי ליהושע על העם. מה הפתרון? ספר יהושע הוא בעצם השלמה מתבקשת לחמישה חומשי תורה. אי אפשר לקרוא את חמישה חומשי תורה בלי ספר יהושע, כי כשאתה מסיים את חמישה חומשי תורה, ואתה עוגר את הפסוקים האלו של מות משה, אתה נגמר. זהו, מות משה. ומה עושים עכשיו? וקום לא ראי. חייבים את ספר יהושע לברר לנו לדורות מה עושים אחרי מות משה. זה לא רק שאלה של הדור ההוא, זה שאלה של כל הדורות כולם עכשיו. כל הדורות עכשיו כולם צריכים לשאול את השאלה הזאת, מה עושים כשאין משה? מה עכשיו הולכים? לא יהיה עוד מישהו כמשה. לא יחזור. היה פעם אחת ולא יהיה שוב. הגמרא בתמורה אומרת דבר מאוד מאוד קשה להבנה על פניו. יהושע שואל את משה, את הקדוש ברוך הוא, יש לי 6,000 מלאכות, מה עושים? ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני לא יכול להגיד לך, אתה לא משה. למשה הייתי אומר, לך אני לא יכול להגיד, אז מה עושים? צא ותורדן במלחמה. כך לשון הגמרא בתמורה. טוב, תטריד את עם ישראל במלחמה. זאת אומרת, זה נשמע על פניו במבט ראשון, שמישהו בא לשאול אותך שאלה, ואתה לא יודע לענות, אז מה אתה עושה? אתה מעביר נושא, משיח את דעתו, אומר, עזוב, פה יש איזה, נלך לשם. מטריד אותם במלחמה, שכאילו לעשות איזה ערפל כזה, לטשטש, איזה אמצעים של פוליטיקאים נמוכים, שרוצים להתחמק מאיזה עניין, אז הם מסיתים את הנושא, את האש למקום אחר. או זה פוליטיקה של מנהיגים, לאורך כל ההיסטוריה, ראינו כל פעם מנהיגים, שכשהם במצוקה פוליטית פנימית, אז הם פותחים במלחמה נגד איזה אויב בחוץ, ואז הם משכיחים את הבעיות. נגיד יש בעיה כלכלית, או בעיה חברתית, אז מה עושים? פותחים איזה זירה מול איזה אויב, נלחמים ומסיחים את הדת. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר ליהושע בן נון. עושה ותורדן למלחמה. עושה מלחמה, זה ישכיח את הבעיה. יש פה בעיה שאסור לדבר עליה, של אלפי הלכות ועוד הרבה דברים שבעיה, משה מת. טוב, נלחם. נריב עם אחרים, אולי זה ישכיח לנו. באמת אנחנו רואים בפסוקים, פסוק ב', שהמסקנה ממות משה זה להיכנס לארץ. משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה. זו המסקנה. זה הפתרון. זה המענה. המלחמה, יישוב הארץ, כיבוש הארץ, זה אמור לתת את המענה, את הפתרון, למצוקה האדירה הזאת שיש במות משה. אתה וכל העם הזה לארץ אשר אנוכי נותן לכם לבני ישראל. זה אתה, זה הפתרון האישי שלך, יהושע, בסוגיה האישית שלך, שאתה צריך לתת לעצמך מענה על אובדן משה, וכל העם הזה, שהוא עכשיו בבעיה ובאבל נוראי, הפתרון העמוק הוא ללכת לארץ. לכבוש את הארץ, לכבוש אותה, ליישב אותה. כל מקום שתדרוך כף רגליכם, לכם נתתיו. מהמדבר והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת, כל הארץ החיתים, מלחמה אדירה, לכבוש את ארץ ישראל. מה הפתרון בזה? גם פסוק ו', חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ שנשבעתי לאבותם, לתת למות, זה הפתרון. לכבוש את ארץ ישראל. זאת אומרת שארץ ישראל, שזה עניינו של ספר יהושע, ארץ ישראל, כך אומרת הגמרא בנדרים. הגמרא בנדרים אומרת שאלמלא חטאו ישראל, אילו עם ישראל לא היו חוטאים, אז רוב התנ"ך לא היה נצרך. אם עם ישראל לא היו חוטאים, אז לא היה את ספר שופטים. כי תקופת השופטים זה שהכל צרות. למה יש צרות? כי חוטאים. אז אם לא היו חוטאים, לא היה את ספר שופטים. לא היה את ספר שופטים. לא צריך גם את רוב ספר שמואל, שזה מלחמות עם הפלישתים, גם לא מלחמות עם פלישתים, אז לא צריך את כל המלחמות. גם ספר מלכים, רובו שזה בעיות של עם ישראל, גם כן לא נכתב. לא צריך את התוכחות של ישעיהו, לא צריך את התוכחות של ירמיהו, כי כולם צדיקים, לא צריך את התוכחות של יחזקאל. כל התנ"ך היה מיותר, פחות או יותר, אומרת הגמרא בנדרים, אבל ספר יהושע לא. ספר יהושע הוא לא ספר של תוצאה של חטא, של דיעבד, הספר יהושע הוא חיוני. למה אומרת הגמרא? כי יש בו שבחה של ארץ ישראל. זאת אומרת שספר יהושע בא לעסוק בתפקיד האדיר של ארץ ישראל, שבלי הצלע הזאת שנקראת ארץ ישראל, התורה לא שלמה. או יותר נכון, המענה לתורה או המענה להדרו של משה נותן התורה, זה על ידי ארץ ישראל. ארץ ישראל אמורה לתת את המענה. משה מת, נשתקחו 3,000 הלכות, יש מצוקה, לכו לארץ. מה יש בארץ? מה יש בכיבוש הארץ? שהוא מענה, שהוא פתרון לאובדן של משה, לנפילת התורה. כן.
ארץ ישראל היא לא מצווה מכובדת בפני עצמה?
היא מכובדת מאוד.
גם היא
עומדת בפני עצמה, ומעבר לזה שהיא מצווה מכובדת בפני עצמה, יש לה גם מענה מערכתי ענק לכל התורה כולה. שקולה ארץ ישראל כנגד כל התורה כולה. הצלת התורה, נקרא לזה ככה. ארץ ישראל היא ההצלה של התורה. זה שמשה לא נכנס לארץ, בסדר? משה לא נמצא. מה עושים? מה עכשיו עושים? התשובה, ארץ ישראל. צריך להבין את התשובה. מה התשובה בזה? במה ארץ ישראל נותנת מענה? אבל זה הסנושא של ספר יהושע, ובעזרת השם אנחנו ננסה לראות לאורך כל הפרקים שבעצם זאת הסוגיה של ספר יהושע. ארץ ישראל כמענה, כפתרון, השלמה אדירה לתורה. על ידי ארץ ישראל התורה נשלמת, מקבלת את פשרה בהיעדר משה. כן, כשבאים לארץ ישראל, יש שינוי ענק. שינוי מאוד מאוד גדול. והשינוי הגדול הוא שאנחנו הולכים לפעול מאוד המון פעולות שלנו. הולכים להילחם ולכבוש וליישב ולבנות ולהצמיח. אנחנו הולכים לבוא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה. עוד מעט, אנחנו נקרא בעזרת השם, עוד מעט יפסיק לרדת המן, ועם ישראל יצטרך להצמיח לחם מן הארץ. עוד מעט יצטרכו להתארגן מבחינה צבאית, להתאמן, להילחם. רש"י אומר הפסוק ו' חזק ואמץ בדרך ארץ. דרך ארץ? מה זה דרך ארץ? איך מנהלים את המלחמה? לפי המצודות, חזק ואמץ, בהנהגת העם. לבוא לארץ ישראל זה להתחיל להיות הרבה יותר פעילים, הרבה יותר דומיננטיים. לבנות, ליישב, לכבוש, להצמיח, לבנות מערכות שלטוניות, מערכות מוניציפליות, המון המון עשייה שלנו. ארץ ישראל זה המקום שבו גם התורה תעבור שינוי. כניסה לארץ זה שינוי בתורה. ממצב שבו התורה ניתנת לנו ממרומים משמיים, ואנחנו מקשיבים למה שנאמר, למצב שבו אנחנו מחדשים ויוצרים ופועלים ואנחנו דומיננטים בתורה. התורה עוברת שינוי. הכניסה לארץ, המלחמה לארץ, העשייה הדומיננטית בארץ, אחת היא עם מלחמתה של תורה, עם התחדשות שלנו בתורה, עם יצירתיות שלנו, עם פריחה שלנו בתורה. את כל זה אומרים חז"ל במשפט אחד, בתיאור אחד. מה עם 3,000 ההלכות האלו שנשתכחו בימי אבלו של משה? יהושע לא יודע, אין משה. בא עתניאל בן כנז והחזירן בפלפולו, כך לשון הגמרא. איפה הגמרא לומדת את הדבר הזה שעתניאל בן כנז פתר את כל 3,000 הלכות בפלפולו? מביא לנו פסוק מהמשך הספר, אפשר לקרוא, זה לא פה, זה ממש קדימה. פרק י' ד' סליחה, פרק תתווה מפרק תתווה בספר יהושע פסוק י' ד' כלב כובש את חברון והוא עולה משם אל אל דביר פסוק תתווה ושם דביר לפנים קריאת ספר זה איפשהו שם באזור הר חברון ויאמר כלב אשר יכה את קריית ספר ולחדה מי שינצח, מי שילכוד ויכבוש את קריית ספר ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה וילכדה עתניאל בן כנז אחי כלב ויתן לו את אחסה ביתו לאישה פשט הפסוקים עתניאל בן כנז ערך מלחמה היה לו אתגר צבאי שנקרא קריית ספר והוא ניהל את הקרב, ניצח את קריית ספר וזכה בקלה אחסה ביתו של כלב כך לפי הפשט אבל חזל על הפסוקים האלה דורשים רש"י מביא על המקום רבותינו אמרו מה זה שהוא כבש את קריית ספר אלו ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה שהחזיר אותי אל מנקנז ופלפולו מה חזל עושים לנו? הם לוקחים אירוע צבאי, שעתניאל בן כנז כובש אדמה, שטח, והם שותלים בפנים, בתוך האירוע הצבאי הזה, מה שקרה כאן בעצם זה שהוא החזיר 3,000 הלכות בפלפולו. חז"ל יוצרים זיהוי מוחלט בין כיבוש הארץ לפלפול התורה. בין כיבוש הארץ לבין היצירתיות התורנית. משה לא נמצא. האתגר אצלנו, הכדור עבר אלינו. זה לא יבוא עכשיו משמיים, זה יבוא מהארץ. זה יבוא מעצמנו. אנחנו נצטרך לפלפל ולחדש וליצור ולעיין, ואנחנו נייצר תורה. זאת אומרת שהכניסה לארץ מבשרת על הופעת תורה שנייה. יש תורה שניתנה משמיים ויש תורה שתתחדש מהארץ השלמה לתורה משה עבדי מת צוות אורדן במלחמה מה זה צוות אורדן במלחמה? המלחמה זה שינוי תתחילו לכבוש תתחילו לייצר תוציאו את עצמכם לפועל תולידו תורה זאת תהיה תורה חדשה. בוודאי הכל קשור לתורת משה. זה באופן גרעיני ממשיך את משה, אבל תהיה פה יצירתיות אדירה של חידושים ופלפולים, של כיבוש, כיבוש הארץ ויישובה, צמיחת האדמה, תוליד בעם פן חדש של התורה. תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היצירה הרוחנית שלנו. אנחנו יוצרים. לבוא לארץ ישראל זה הפתרון. פתרון זה המענה. משה תורתו הסתיימה, משה קיבל תורה מסיני, עכשיו הצד שלנו. מה אנחנו עושים? כשעם ישראל לא בארץ, חס ושלום, כותב הרב קוק אורות התורה פרק א', סעיף ב', כשעם ישראל לא בארץ, תורה שבעל פה בהידרדרות נוראית. כדי שתורה שבעל פה תפרח, הוא כותב, צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, כך הוא כותב באורות התורה פרק א'. ככל שפה מתרחשת יותר עשייה שלנו בארץ, תורה שבעל פה מתפתחת. תורה שבעל פה, היצירה הישראלית מתפתחת. כן.
רואים אבל,
רוב
התורה בעל פה שאנחנו לומדים, זה תורה בבבלי.
לא, בבבלי רק עסקו בלהבין מה נוצר בארץ ישראל. יצירה זה יצירה, יש להבין מה נוצר ויש ליצור. הבבלי, הוא אומר, יש משנה, בוא ננסה להבין מה כתוב. הוא לא יוצר. יש פסוק בישעיהו, בוא ננסה להבין מה כתוב בפסוק. יש מדרש, בוא ננסה להבין מה כתוב במדרש. זה לא יצירה, זה לנסות להבין מה נוצר.
ירושלמי
ככה? כן. פחות. ירושלמי קצת יותר מייצר. אבל גם כן. עם ישראל בירידה. תראה למשל, איך כתוב ספר משלי? מה כתוב בספר משלי? משלי שלמה. מה זה משלי שלמה? לא כותבים ככה תורה. איך כותבים תורה? תגיד פסוק, תיקח פסוק מהחמישה חומשי תורה, נכון? ותגיד, יש לי פירוש על הפסוק הזה, קושייה, תירוץ. מה אתה מדבר מעצמך, משלי שלמה? סליחה, מה זה? לא כותבים ככה תורה. בגלות לא כותבים תורה. כל התורה של הגלות זה מתחיל ככה. יש פסוק, יש משנה, יש מדרש, ועליו אנחנו מדברים. מקשים קושיה, מקשים תורות. מישהו מדבר מעצמו ככה? ננסה לומר את כל זה במילים אחרות. מה שם הספר שלנו? יהושע, מה זה ספר יהושע? מה זה, מה זאת אומרת ספר יהושע? מה זה, בן אדם? ספר יהושע. אין ספר משה. ספר בראשית, במדבר, נושאים. היה צריך להיות לקרוא ספר. ספר הכניסה לארץ. ספר, לא יודע. יהושע. מה זה הדבר הזה, יהושע? זה שלך, זה תורה, זה הכל משה. יהושע. ירמיהו, יחזקאל, שלי. ספר שלי. ספר שלי, מה זה הדבר הזה? לא כותבים ככה, זה לא מכובד. טוב, זה, אני יודע, ספר דרשות, תקרא לזה באיזה שם, הכל זה משה. לא, זה בדיוק העניין. שבאים לארץ ישראל, נוצרת תורה שאנחנו מייצרים. זה יהושע, שמואל, ישעיהו, ירמיהו, זה הספר שאנחנו ייצרנו. זה תורת ארץ ישראל. אנחנו מייצרים תורה. ספר ישעיהו לא כתוב, משה רבנו אמר כך וכך וכך, ויש להקשות, ונראה לי לתרץ, ואני חושב להסביר פירוש פשט בפסוק בספר דברים. ספר ישעיהו לא כתוב ככה. חזון ישעיהו, מה יש לישעיהו להגיד? הוא מדבר. זה ארץ ישראל.
מה שהרב בהקדמה לרניהו, קשור לזה? יכול
להיות.
אבל
אני חושב שזה עוד יותר מזה. יצירה, כן.
יחזקאל וחגי
לא היו בארץ. חגי היה בארץ, לא היה בארץ. כן, אז הגמרא אומרת את זה, שבגלל שהם באו מהארץ, והיו עדיין מושפעים מהארץ, ונתנבו בשבילה, אומרת הגמרא. אז רוחה של ארץ ישראל אפשרה להם את היצירה. ספר יהושע, לפי זה, ספר קבלת תורה מחדש. קבלת תורה 2. יש קבלת תורה שקיבלנו מסיני, ויש עכשיו קבלת תורה של ארץ ישראל. ישיבתה של הארץ, כיבושה של הארץ, יולידו באומה יצירתיות של תורה. חידושי תורה, עמל תורה, פלפולים של תורה. עולם שלם של תורה, ושמה שמאפיין אותו זה שאנחנו נבוא לידי ביטוי. היצירה שלנו. מה אנחנו אומרים, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו סוברים, מה אנחנו מרגישים. ואנחנו ננסה לראות את העיקרון הזה חוזר על עצמו שוב ושוב בכל התחנות המשמעותיות של הכניסה לארץ. יש פה השלמה למעמד הר סיני. שלמה למעמד הר סיני, אולי נקדים את המאוחר רק בשביל לסבר את האוזן, כדי שהדברים לא יהיו לגמרי מנותקים מהמציאות. נראה דוגמה אחת, ויש עוד רבות. רגע לפני כיבוש הארץ, בפרק ה', רגע לפני האירוע הראשון, שזה כיבוש יריחו, הצעד הראשון בכיבושה של ארץ ישראל, סוף פרק ה' בפסוק י' ב' מפסיק לרדת המן וישבות המן. כן, המן מפסיק לרדת מן השמיים. המן ירד בזכות משה. כן, משה מת, נגמר המן, זהו, לא היה עוד לבני ישראל מן. אז מה עושים? צריכים ללכת לתבואה של הארץ. צריכים ללכת לארץ. ואז מה קורה? פסוק י' ג' יהושע נמצא ביריחו, הוא נפגש עם מלאך, אנחנו לא ניכנס לכל הסוגיה שזו עכשיו, והמלאך מדבר עם יהושע, ומה הוא אומר לו בפסוק ט"ו? ויאמר שר צבא השם אל יהושע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. יהושע נמצא רגע לפני הכניסה לארץ, והוא מקבל את אותו משפט בדיוק שקיבל משה בעומדו לפני הר חורב. משה, לפני הר חורב, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? של נעליך מעל רגליך במקום מה שאתה אומר עכשיו. בדיוק את אותו משפט לפני הכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, לבוא לארץ ישראל זה לבוא להר חורב. איזה הר חורב? אנחנו הולכים לקבל תורה מן השמיים. זה הר חורב שיבוא מלמטה. זה סוג אחר של הר חורב. ארץ ישראל זה הר סיני. זה לא הר סיני של תורה שיורדת ממרומים, זה הר סיני שמתחילה שבאה מהארץ. זה הר סיני מסוג אחר. משה עבדי מת, אז מה הפתרון? קום עבור את הירדן. לכו אל הארץ, תכבשו אותה, תילחמו עליה, צוות רודנו למלחמה, תוציא מעם ישראל את המלחמה, תראה מה יצא, אתה רואה מה יצא? הנה, הנה, עתניאל בן כנז מחדש את ההלכות, 3,000 הלכות. הנה, אתה רואה? לשם המלחמה חתורה. מלחמתה של תורה. יבצרו יצירות, עוד ועוד ועוד יצירות של תורה. הכותרת של הספר, אם כן, מות משה, היא בעצם האתגר של הספר. כן, כל הספר הוא נענה לאתגר של מות משה. אלא שאנחנו צריכים גם להבין ולעיין בדמותו של יהושע מצד עצמו. עד עכשיו דיברנו על מות משה ועל האתגר הלאומי, אבל יש גם את האישיות. האישיות המיוחדת של יהושע בן נון שנמצאת כאן, שהיא בעצמה צריכה לעבור פה תהליך מאוד מאוד גדול. כן, משה, יהושע בן נון, הוא שונה ממשה. הוא משרת משה, הוא מישהו אחר. בפרשת פנחס, כאשר ממנים את יהושע, שרבנו שומע שוב ושוב את הידיעה שהוא לא הולך להיכנס לארץ. פסוק י' ב' בפרק כף ז' בספר במדבר. ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך, כאשר נאסף אהרון אחיך. מדבר משה אל השם לאמור, פסוק ט"ו, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם, יבוא לפניהם, יוציאם ויביאם, ולא תיעדת השם כצון אשר אליהם רואה, צריך מנהיג. הוא אמר, של משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. המדרש מעריך איך שמשה עושה טקס גדול, מעמיד במה, שם את יהושע מעל הבמה, להראות לכולם שיהושע הולך להיות המנהיג, ונותן ליהושע להעביר שיעור, ונותן ליהושע את כל המפתחות, כדי שהעם יתרגל, כן, פסוק כף ב', ויקח את יהושע וימידהו לפני כל העדה, ויסמוך את ידיו. אבל בתוך הבקשה של משה מביא רש"י דברי חז"ל, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש אל האדם. מה זה אלוקי הרוחות לכל בשר? אומרים חז"ל שביקש הקדוש ברוך הוא, ביקש משה מהקדוש ברוך הוא מנהיג כזה שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, כך לשון חז"ל. זאת אומרת שיהושע יהיה מנהיג מסוג מסוים, מנהיג שמה שמאפיין אותו זה היכולת שלו להתאים את עצמו לסוגים שונים של אנשים, לתת מענה לרצונות שונים, מנהיגות מסוג אחר. זאת לא תהיה מנהיגות שגורמת לאנשים להשתתק ולהיעלם ולהיות דוממים אל מול משהו, אלא מנהיגות מסוג אחר. מנהיגות שלהפך, מאפשרת לכולם להתבטא. כנגד רוחו של כל אחד, כל אחד יוכל להשמיע את רוחו, את רצונותיו, את מה שעל ליבו, ואו המנהיג ילך עם העם. להצליח להכיל ולתת מקום לכל האנשים. מנהיג מיוחד. מנהיג שנקרא יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. כשהשמש זורחת, אנחנו לא רואים את הכוכבים. העוצמה של השמש כל כך חזקה, כל כך טוטלית, שאין מקום לכוכבים. הם לא, הם שרגה בתיר, אז זה נר בצהריים, אין לו שום משמעות. מי רואה אותם? תדליק פנס באמצע הצהריים, אין לו שום משמעות. אבל הירח הלבנה, עם כל העובדה שיש לה אור, זה אור כזה יותר מתון, יותר צנוע, שמאפשר להרבה כוכבים להעיר. אנחנו פתאום רואים הרבה כוכבים, יש מקום להרבה פנסים. יש מנהיג, כותב הרב קוק בפנקס י' ג', כמו משה רבנו שהוא כמו שמש. מנהיג מסוג השמש כמו משה רבנו, מנהיג כל כך ענק, כל כך אדיר וגדול, שכמעט אין מקום לאף אחד. כולם מרגישים, אין להם מה להגיד ליד משה. שותקים. יש לך פה צינור ישיר עם ריבונו של עולם, דבר איתו, מה יש להגיד? למישהו יש משהו ליצור, להתבטא, זה הכל חיוור. דבר השם פה ישירות משמיים. אבל דווקא המנהיגות הזאת, שיוצרת סוג של שיתוק אצל העם, יש לה מחיר. השיתוק יוצר בסוף איזשהו פער, איזשהו חוסר שיתוף, חוסר הידברות. חוסר הידברות שהגיע בסופו של דבר למכה על הסלע במקום לדבר אל הסלע. יש פער, בסוף חסר משהו בתקשורת. המנהיג כל כך ענק, אף אחד לא מעז להגיד כלום. אבל יש גם נתק קצת. ויש הקאה על הסלע. ומשה לא ייכנס לארץ. בגלל הקאה על הסלע. ויש מנהיג אחר, כותב רב קוק בפנקס י' ג', מנהיג שהוא בא מהלבנה, מנהיג כמו יהושע בן נון. שאין לו את אותה עוצמה כמו משה. הוא משרת משה. הוא מאוד מאוד דווקא בצל דמות אחרת. הוא כמו ירח, ודווקא המנהיג הזה יכול לתת מקום להרבה כוכבים. איש אשר רוח בו, אלוקי הרוחות לכל בשר. יש מקום להרבה אנשים להתבטא. ודווקא איתו אנשים מרגישים סוג של יכולת הידברות. בספר יהושע מתחילתו ועד סופו כמעט לא יהיו תלונות. כמעט לא יהיו כיתורים. מתחילתו ועד סופו כמעט לא יתוארו חטאים. כמעט, יהיה רק חטא אחד בודד. מספר יהושע יש תחושה מאוד חזקה של העם הולך עם יהושע לגמרי. משל למה הדבר דומה, כותב הרב קוק שם בפנקס י' ג', להבדל בין שבת ליום טוב. קדושת שבת יותר גדולה מיום טוב. קדושה אלוקית, שמימית, מקדש השבת. אבל איך שנגמרת שבת, זהו, ימות חול. הרגע שיוצאת שבת, השבת לא מצליחה להשפיע על מוצאי שבת. איך שיוצאת שבת, זהו, יום חול. אבל כשיש יום טוב, בעזרת השם עוד מעט יהיה חג סוכות, נגמר היום טוב של הראשון של סוכות, לכאורה נמוך בקדושתו משבת. אבל מה קורה אחרי יום טוב? חול המועד. יש שישה ימים עם קדושה. תראה מה היום טוב הצליח לעשות. הוא הצליח להשפיע על שישה ימים. זאת אומרת, דווקא היום טוב שהוא קצת יותר פחות עוצמתי, פחות טוטלי, מותר אוכל נפש, אין לו את אותה עוצמה של שבת, אנחנו מעורבים יותר ביצירת היום טוב, מקדש ישראל והזמנים, שזו שותפות של ישראל ביצירת הקדושה, מאפשרת לנו דווקא פתאום יותר לחבר את היום טוב לחיים. יהושע בן נון יצליח יותר בשיח עם העם, העם ילך איתו. דווקא בגלל שהדמות שלו פחות חזקה, השיג ושיח עם העם יגדל, מה שמאוד בולט מיד פה אצלנו בפרק, בסוף הפרק, בפסוק ט' ז', בני גד ובני ראובן אומרים ליהושע, כל אשר ציוויתנו נעשה את כל יותר שיתכן ונלך. כל אשר שמענו אל משה כן ישמע אליך, אומרים בני גד ובני ראובן ליהושע. פסוק י' ח', כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומת. מי נותן ליהושע את הסמכות? העם. העם בא ליהושע, פסוק י' ח', ואומרים, העם אומר ליהושע, מי שלא יקשיב לך, אנחנו נהרוג אותו. זה סוג אחר של מנהיגות. יש מנהיג שבא, שיחת פתיחה. מפקד, לפני חיילים, שיחת פתיחה. אלה הפקודות, אלה הוראות, אני מפקד עכשיו. מי שלא יקשיב לי, יענש. ברור? הסמכות ברורה. זה יהושע לא עושה את זה. יהושע לא בא ומקרין סמכות. הוא מקבל את הסמכות מהעם. העם בא אליו ואומר לו, אתה, אנחנו, מי שלא יקשיב לך, אנחנו נהרוג אותו. פני יהושע כפני לבנה. זה מנהיגות אחרת. זה מנהיגות שמאפשרת לעם להתבטא. לומר, ואנחנו נראה את זה עוד ועוד. ישיג ושיח. תורה שבעל פה. תורה שבעל פה צומחת בארץ ישראל. משה מת, השמש כבתה. הירח מגיע. יש חושך. אבל הכוכבים יכולים להתבטא. הם יכולים לומר דברם. הם יותר שותפים. הם מעניקים ליהושע את סמכותו. המנהיגות של יהושע תהיה מנהיגות שונה. מנהיגות אחרת, מנהיגות של יום טוב, מנהיגות של מקדש ישראל והזמני, מנהיגות שמאפשרת לעם להיות יותר שותפים, שתאפשר לאותיאל בן קנז לחדש 3,000 הלכות ופלגונות.
אז למה
הם
צריכים במקום הזה לחדש את
ההלכות
במדבר?
מנהיג
כמו משה ולא היה מספיק
מנהיג
כמו יהושע
במדבר? כנראה שבהתחלה כן צריך איזה שמש חזקה של תורה מסיני, אמת מוחלטת שבאה ממרומים. יש שמיים, יש אמירה אלוקית אדירה. ומתוך כך, אחרי זה, בשלב ב', יש מקום ליצירה והשתתפות שלנו.
אנחנו רואים
שאולי
גם בגלל זה כל הזמן העם מתלונן ולא...
כן, כן, זה יצר קשיים.
אז אולי
זה קשה, כשמגיע משהו מלמעלה, יש קושי, נכון. משה הוא, הוא רחוק, יש קשיים עם משה. אתה קופץ לסוף הספר. צריכים עכשיו להבין מה קרה בסוף אחרי מות יהושע, סוגיה. יש הרבה, כן, יש הרבה לעיין, אבל זה שייך ממש לסוף. זה לא הוגן. צריך ללמוד לאט לאט. בהצלחה לכם, שורות טובות.